כל אחד נולד עם כלים, עם סל, עם איזשהו תיק שהוא יכול להשפיע ולתת ולעשות טוב בעולם. ואתה צריך פשוט לזהות את זה ולפתח את זה ולתת את כל כולך שם. כל תפקיד, בן אדם יכול לעשות את זה לכסף, ובן אדם יכול לעשות את זה לשליחות ומטרה מעבר, וזה האושר האמיתי. Start making progress. You should have a progress bar with you. הפעם שמחתי לערך את חיה רוזנצוויג. את הפרק עם חיה הקלטתי לפני 7 לאוקטובר, אבל הוא עדיין מרגיש לי כל כך רלוונטי גם לימים האלה, וחבל לי לגנוז אותו ולהשאיר אותו רק לעצמי. אני אתן קצת רקע על חיה. חיה היא יזמית נדלן מצליחה בארצות הברית. כבר בגיל 28 הצליחה לבנות עסק שמגלגל מעל ל-300 מיליון דולר. אבל מה שמיוחד בחיה זה לא הכסף שהיא מצליחה לעשות, אלא זה דווקא הדרך שבה היא פועלת, ממקום של שליחות ואמונה בטוב. חיה גם שונה מהנוף של הסטנדרטי של היזמי נדלן. היא פועלת בדרך שלה. מה שאני ככה לקחתי באמת מהפרק זה המקום הזה שלפעמים אנחנו צריכים את האומץ לעשות את הדברים בדרך שלנו, באמונה שלנו, גם אם שונים וסותרים ממה שמקובל. אז אני מקווה שתיהנו מהפרק, ורק לפני שנתחיל אני רוצה להודות לגוגל פור סטארט-אפ על האירוח המקסים בקמפוס. בואו נעבור לפרק. אז היי חיה.
היי.
איזה כיף שאת כאן.
תודה שהזמנת אותי.
אני שמחה שהצלחנו ככה לתאם עם כל הביקור שלך בארץ, יותר מורכב. דבר שאני אשמח שפשוט תציג את עצמך.
כיף. חיה רוזנצוויג, בת 28, נשואה, אימא לשלושה ילדים, גרה בארצות הברית, בניו ג'רזי, כבר 9 שנים. הדרך שלי בנדלן התחילה ככה ממש במקרה. מאוד משך אותי. הבנתי שנדלן זה אנשים, מעבר למספרים ובניינים. משהו בנדלן גם גרם לי להרגיש איזשהו יציבות, ורציתי את היציבות הזאת. ידעתי שבאמת להתקדם וליצור הכנסה פסיבית וחופש כלכלי, מה שכולם מדברים עליו. נדלן זה באמת תחום מאוד מאוד טוב, כי הוא יציב, הוא יותר בטוח, שמרני, וזה משהו שאני אישית יותר נמשכת לזה. וידעתי שכדי להתחיל בנדלן, שזה נשמע, את יודעת, עולם מאוד מאוד גדול, ואת יודעת, לא תמיד קל להיכנס אליו, אמרתי, אוקיי, נתחיל בקטן, נוציא רישיון תיווך. וככה התחלתי עם זה, בלי אנגלית, בלי ידע יותר מדי, בלי כסף, פשוט התחלתי מאפס. הוצאתי רישיון תיווך, עסקתי בזה 2. זה לא הביא לי יותר מדי סיפוק. זאת אומרת, ידעתי שאני צריכה לעשות את זה כדי להתחיל מאיפשהו, לצבור ידע, ניסיון, קצת און אישי. ומאוד מהר רציתי להמשיך להשקעות. כבר ממש לקנות דברים שלי ולהתקדם ככה לאט לאט. ואז התחלתי עם הבית הראשון, קניתי בית ועוד בית, פליפים. הייתי קונה בתים מאוד מאוד זולים, ארוסים כמעט, משפצת ומוכרת. ואז התקדמתי לסחירויות, לקנות בתים ולהשאיר אותם, לשים סוחרים בפנים ולנהל אותם, וככה לאט לאט נכנסתי לתחום.
אז את בת 28 ומגלגלת עסק של נדלן, שכמה הוא פחות או יותר?
קצת יותר מ-300 מיליון דולר.
שזה סכום די מטורף, בכל מקרה במושגים של כאן של הארץ. אז לפני שבאמת ככה נצלול לסוגי ההשקעות בנדלן בארצות הברית, ואני דווקא רוצה שנייה להתחיל עם הצד המנטלי, כי השקעה בנדלן מלווה בהרבה פחד. אני יכולה נגיד לשתף על עצמי שאנחנו השקענו בחול או בארצות הברית, וסוג של נפלנו, לא ממש, כאילו ברגע האחרון כן החזרנו לעצמנו את הקרן, אבל לא הרווחנו, ואז מאוד חטפנו רגליים קרות מהשקעות בחול. יש משהו שבעצם להשקיע דורש ממך איזשהו צעד כאילו מנטלי.
לגמרי. צודקת ב-100%, זה צעד קודם כל מנטלי. זה מצחיק, כי הלקוחות שלי אומרים שאני כבר המנטורית שלהם, מעבר לזה שהם השקיעו בנדלן, אבל אני מלווה אותם בפן המנטלי כל כך כל כך חזק, כי זה זה. זה בסופו של דבר להעז לתת אמון, לקפוץ למים, לקחת החלטה, ולהיות שלם עם ההחלטה הזאת, ולאורך כל הדרך מאוד חשוב לי תודעת שפע ואנרגיה טובה ואנרגיה גבוהה. זאת אומרת, אני היום בוחרת לקוחות מאנרגיה. בשיחה הראשונה אני כבר יודעת אם אני רוצה להשקיע בזה, אין לי בעיה להשקיע ולענות על כל השאלות וללוות, אבל זה חייב להיות עם הרצון הנכון והאנרגיה הטובה, כי זה הכל, זה משפיע על הכל. אבל זה לגמרי תהליך מנטלי.
אז זאת אומרת את זה ככה, בכמה מילים, איך בעצם את עשית את התהליך הזה? עם עצמך, איך בעצם כאילו, את בת 28, זה גיל מאוד צעיר, כן. להגיע למצב שיש לך כבר חברה שמגלגלת כל כך הרבה.
כן, כן.
וגם בעצם, פלוס מעבר לארצות הברית, זה גם את ישראלית, שכאילו נכון. עברת למדינה זרה, ובעצם חיה את החלום האמריקאי, אפשר לקרוא ככה.
תראי, מה זה חיה את החלום? אני עובדת מאוד מאוד על החלום הזה, זאת אומרת, אני עובדת בעיקר מנטלית, עבודה מאוד מאוד קשה, מה שרוב האנשים מעדיפים פשוט לא להיכנס לזה, ולחיות את החיים ולהסתכל על המציאות כמו שהיא. אני לא הסכמתי להסתכל על המציאות כמו שהיא, והבנתי שאפשר אחרת, ונכנסתי בתוכי וטיפלתי כל כך הרבה שנים, זאת אומרת, אני זוכרת שלא היה לי כסף, שהתחלנו, שלא היה לי כסף באמת לכלום, ולקחתי את הכסף שכן איכשהו היה, והלכתי לטיפול. והלכתי לטפל בעצמי ולראות שאפשר אחרת ולעבוד על התודעה.
איזה סוג טיפול נגיד?
טיפול רגשי, טיפול, כל מיני חסמים שהיו לי. הבנתי, כן ידעתי שאפשר אחרת. אמרתי, זה לא הגיוני שמישהו אחד יכול כל כך להצליח ולהגשים את עצמו ולחיות בשיא הסיפוק והגשמה, ואחד פשוט סובל כל החיים. אין הבדל, אין הבדל בינינו. ההבדל היחיד זה בתודעה. מה שהוא מאמין שמגיע לו ומה שהוא מאמין שמגיע לו. ואני תמיד הרגשתי שאני יכולה אחרת. אני לא הייתי מוכנה להתפשר על חיים בינוניים. אני בן אדם שמאוד אוהב את החיים, אני מאוד רוחני, מאוד רוחנית, אבל אני גם מאוד אוהבת חומר. השילוב ביניהם הוא זה מה שמנצח. אבל כל החיים, מתחילת הדרך, תמיד הבנתי שאפשר אחרת, ועבדתי בעיקר על הבפנים, על התודעה. כמובן שהמשברים מאוד עוזרים לזה, כי כשיש לך משבר, אז את יכולה לבחור או ליפול ולהתייאש, או פשוט להיכנס פנימה, להבין למה זה קרה, מה גרם לזה לקרות, מה זה משרת לי, כל מיני דברים קצת יותר עמוקים, ולקחת את זה ולמנף את זה, ולשמש בזה כמקפצה הבאה. זאת אומרת, לא נתתי לשום דבר להוריד או להפיל אותי, ולכן אני תמיד אומרת, אני לא באה ללקוח ואני אומרת לו תקפוץ למים, כי מאיזושהי התנסות או מאיזשהו ניתוק. אני עשיתי את זה. אני כל החיים שלי, לאורך כל הדרך, קפצתי למים. שוב ושוב ושוב, ולקחתי החלטות מאוד מאוד אמיצות, וכל דבר כזה קידם אותי לשלב הבא. זאת אומרת, אני לא מסתכלת על שום, את אומרת, נפלנו, אני לא חושבת שנפלת. את למדת עוד משהו, את למדת על מי לסמוך, את למדת להשתמש יותר באינטואיציות שלך, את למדת, אני לא יודעת אם השקעתי מיזם אמריקאי או ישראלי, אבל את למדת שכן כדאי להשקיע, שאת הולכת להשקיע במקום מסוים, להשקיע במישהו מקומי. זאת אומרת, אני היום מזמית אמריקאית, אנחנו שם, אנחנו בשטח, אנחנו לא צד שלישי, אנחנו לא חברה שיושבת במקום אחר ומוכרת לי, אנחנו לא. את משקיעה איתנו, אנחנו מרוויחים בסוף על ההצלחה של העסקה. את למדת כל מיני דברים שאני בטוחה שיש לך גם תובנות מזה. אבל אני לא חושבת, עזבי את זה שגם מוצאת את הקרן, אז ברוך השם, את יודעת, כן, לא הפסדת, לא. אבל כל דבר כזה מלמד ומקדם לשלב הבא, אם רק נחליט ונבחר להסתכל על זה בצורה הזאת.
אני רוצה דווקא לחזור, את אומרת שכשלא היית במקום שלך היום, השקעת מאוד בפיתוח המנטלי. דבר ראשון, אני לא סתם מתעכבת על זה, כי הרבה עכשיו מהתעשייה של הייטק חווים איזשהו משבר סביב השמה, ואני נגיד יכולה לשתף על מישהי שהייתה בתוכנית מנטורינג, והיא התקבלה לחברה אחרי שהיא התראיינה ב-60 מקומות.
וואו.
כלומר, 60 רעיונות עבודה, לא 60 מקומות, 60 רעיונות וואו. עבודה, ובסוף היא התקבלה. עכשיו, כמה אחרות היו נושרות באמצע הדרך?
הרבה.
אז מעניין אותי לחזור אליך ולשאול אותך, כאילו, מה את עשית שם בתחילת הדרך, כשנפלת, בשביל להמשיך, כאילו, ולהצליח?
קודם כל לעבור את המבחן תיווך של הרישיון, שעשיתי בתחילת הדרך, שרק הגעתי לארצות הברית ולא ידעתי אנגלית, ולא היה לי כסף ולא היה לי אמצעים, והשקעתי את הזמן הזה. בעלי בינתיים עבד בכמה עבודות כדי לסגור את החודש, ואני בינתיים השקעתי את הזמן בלימודים ולעבור את המבחן.
שזה מאוד אמיץ, באמת.
זה מאוד אמיץ.
כי הרבה מאיתנו כאילו מפחדים לעשות, נגיד, שינוי בקריירה באמצע החיים, כי באמת זה לוותר על המשכורת.
יש לי הרבה לקוחות, אגב, מעולם ההייטק, שלאחרונה באמת עשו שינוי מאוד משמעותי. יש לי כמה לקוחות כרגע שנכנסו להשקעות האחרונות, שאחד ממש עזב את העבודה אחרי 7 שנים שהוא בהייטק, וקיבל משכורת טובה, והכי באזור הנוחות, ועזב את זה לטובת התשוקה שלו, שזה בכלל תחום אחר לחלוטין, לא קשור להייטק. זה מעורר השראה בעיניי, ואני גם מחזקת אותם לאורך כל הדרך, ונותנת להם הרבה תקווה, כי למשל, הנה, הדוגמה הזאת של המבחן, לקח לי 8 פעמים לעבור את המבחן, בזמן שאנשים גג עוברים את זה בפעם השנייה, זה מבחן מאוד פשוט, למי שקצת יותר יודע אנגלית ויותר מבין את השפה. היום אני מדברת שפתם, אבל אז לא. ושמונה פעמים הלכתי לעבור את המבחן, ואני אומרת לך, הפקידה שם כבר של הסטייט של המבחן, אומרת לי, תקשיבי, אולי זה לא בשבילך, כאילו, די, מה, עוד הפעם ועוד הפעם לראות אותך, נמאס לה כבר לראות אותי, וכל פעם אני באה כזה, כאילו, באנרגיה כזה, הפעם זה ילך, הפעם אני אעבור, כל פעם מחדש, והיא אומרת לי, איך את עושה את זה, איך את לא מתיישת?
איך באמת?
אני חושבת שהאמונה, להבין שלכל אחד יש את הדרך שלו. וזה שקשה לי כרגע, ואני לא עוברת את המבחן, זה לא אומר שזה לא בשבילי. זאת אומרת, אם קשה לכם בנקודה מסוימת, תבינו שזה חלק מהתהליך. זה לא אומר שאתם לא טובים, זה לא אומר שאחרי זה לא תצליחו. זה אומר שכרגע יש לכם אתגר, וזה זמני. זאת אומרת, זה מה שאתם, זה הדרך שלכם. אנשים תמיד מחפשים את הקל, את הוודאות, אם זה בשלי, אז זה יגיע בקלות. לא תמיד. לא תמיד, כי אם אתה צריך לעבור פה איזה שיעור מסוים, שוב, תיכנסו רגע מעבר, אל תסתכלו למציאות איך שהיא וזהו.
לפעמים אני כן רואה מצבים שאני אומרת, כאילו, אולי זה באמת לא בשבילך.
אני, היה לי, זה בער בי להוכיח לעצמי שאני יכולה. זאת אומרת, הגעתי בתור ילדה שלא הייתה טובה בלימודים, לא אהבתי ללמוד, ותמיד היה לי את הנחיתות המסוימת הזאת של כאילו, וואי, למה את לא יכולה להיות טובה בזה? למה את פשוט לא יכולה להיות כמו כולם, לשבת וללמוד ולהוציא ציונים נורמליים במבחנים? את יודעת, למדתי בתיכון שהוא מאוד אקדמאי וברמה גבוהה, ופשוט לא הייתי שם. לא הייתי בן אדם של לשבת וללמוד, ואמרתי כל הזמן, כאילו, אוקיי, אז מה יהיה? מה יהיה? אני לא יכולה להיות רואת חשבון, אני לא יכולה לעבוד בהייטק, וזה היה תמיד, וזה הפעם הראשונה שאמרתי את המבחן הזה אני עוברת. לא מעניין אותי מה. את המבחן הזה אני עוברת. זו הייתה ההחלטה הראשונה שקיבלתי בחיים, ואמרתי, בזה אני לא חוזרת. אז אני אקח מורה פרטי, ואני אלמד יום ולילה, אני זוכרת, אני למדתי ברמה ש... את יודעת, וזה מבחן די פשוט, ואני השקעתי את כל כולי בזה. אם זה מורים פרטיים, ואם זה שעות על גבי שעות, ואם זה להביא את אימא שלי מהארץ שתשמור בינתיים על הילדה, ותוך כדי ילדתי, וזה לא עצר אותי. כי אני החלטתי שאת זה אני עושה.
מה היה כאן שגרם לך להגיד, את זה אני עוברת?
הרגשתי משהו בנדלן, איזו תשוקה מסוימת שזה בשבילי.
הבנתי.
וידעתי שיהיה לי קשה עם המבחן, זאת אומרת, ידעתי, אני יודעת שזה לא השפה, ואת יודעת, זה כל מיני נושאים שפחות עניינו אותי, וזה...
האמת שאת אומרת נקודה מאוד מעניינת, זאת אומרת בעצם, שתקשיבו גם לתחושות בטן שלכם.
כן, כן, משהו בער בי ואמרתי, אני אהיה טובה בנדלן, כי השילוב שמה שלה, כמו שאמרתי לך, ההשקעות ולטווח הארוך והיציבות ומצד אחד, מצד שני, האנשים, אני ידעתי שאני מאוד טובה עם אנשים. אני חושבת שכל בן אדם יודע קצת אפילו, לא, אני לא ידעתי את זה אז כמו שאני יודעת את זה היום. היום למשל אני יודעת שהשליחות שלי בעולם זה אנשים, זה להשפיע ולגעת באנשים, ואז לא ידעתי את זה. אבל כן ידעתי שאני טובה, שיש לי תקשורת טובה ואני טובה עם אנשים. ואמרתי, אוקיי, מה אני יכולה לעשות עוד שקשור לאנשים, אבל גם קשור לזה שאני רוצה להתקדם בחיים וליצור לעצמי הכנסה פסיבית ולהגיע לאיזשהו מקום טוב מבחינה כלכלית גם, כי אני הגעתי מבית שלא היה כסף. ולא היה השקעות, ולא היה נדלן, ולא היה בתים, ורציתי כן ליצור לעצמי את זה, בשביל עצמי, בשביל הילדים שלי. אז זה היה שילוב מאוד מאוד כזה מנצח מבחינתי, ואמרתי לעצמי, את זה את עוברת, את זה את עושה.
היית אז ממש צעירה, בת כמה היית?
הייתי צעירה, הייתי בת 21 אולי.
ואיזה עבודה מנטלית, כאילו, פרקטית עשית בזמנו, שזה היה פשוט איזושהי החלטה שפשוט הלכת איתה עד הסוף?
אז לא הייתי במודעות, זה הגיע אחרי זה, זה הגיע במשבר השני, אני קוראת לזה, שאני תכף אגע בו קצת. אבל כן היה לי איזושהי אמונה כזאת, אמונה שאוקיי, אז עכשיו קשה, אבל יהיה יותר בסדר, ואחרי זה אני אצליח, וכן היה דרייב כזה. עוד לא היה באמת מודעות, ובאמת הבנתי איך דברים קורים, אבל כן היה אמונה. אוקיי, שזה חלק מהתהליך, חלק מהדרך.
את מחזירה אותי אחורה גם לתחילה של הקריירה שלי. האמת שזה מעניין, אנחנו שנינו בנות 28, ושנינו גם חרדיות.
נכון.
ובתחילת הקריירה שלי, אז גם הייתה לי את התחושת בטן הזאת שאני רוצה להיות מעצבת חוויית משתמש. התחום הזה פשוט ריגש אותי גם סביב אנשים. כלומר, הסרטון שראיתי הוא דיבר על זה שבעצם אני יכולה סביב עיצוב לעשות לבן אדם חיים טובים יותר, כאילו לעזור להם דרך חוויה.
חוויית משתמש.
כן, פשוט על ידי זה שאני בעצם מייצרת כפתור טוב, אני שמסביר ליוזר מה הוא צריך לעשות, אני חוסכת לו הרבה שעות של תסכול.
נכון.
וזה עד היום הרגעים שהכי מרגשים אותי, שאני כאילו פוגשת את המשתמשי קצה ורואה כמה דברים שעשיתי השפיעו עליהם, זה מדהים, זו תחושה מדהימה.
סיפוק.
וכשהייתי ממש בהתחלה, אז גם כאילו נכנסתי לתחום הזה, ולא, אני עברתי הרבה רעיונות עבודה, והסתכלו עליי גם הרבה כמו חייזרית, כאילו, כי הייתי סופר נופה, שונה בנוף, כאילו, של, של המעצבים והמעצבות. והמקום עבודה הראשון שהתקבלתי אליו, בחברת הייטק, כאילו חברת, אז עברתי שם גם איזה 8 רעיונות עבודה, שזה היה המון יחסית למשרה שהתקבלתי, כאילו, התקבלתי משרת ג'וניור, בזמנו גם לא היה כל כך הרבה הצע, ואני גם יודעת שהתקבלתי, כי הייתי משמעותית יותר טובה מהאופציות האחרות שהיו, כי בשבילנו לקבל מישהי חרדית, זה היה כאילו סופר שונה ואחר. ואני גם, פשוט את מעלה בי זיכרון, אומרת, לא היה לי איזה משהו שאמרתי, אוקיי, אני יודעת, כאילו, עשיתי איזו עבודה מנטלית מסוימת במודעות, אלא פשוט אמרתי, כן, כאילו, אני רוצה את זה ואני אשיג את זה.
כן, לפעמים זה איזשהו רצון או איזושהי אמונה קטנה, אפילו לא במודע. לא הייתי אז מודעת, כמו שאתה אומרת, לא היית מודעת, אבל איזשהו רצון אז כזה, להגיד, את זה אני רוצה לעשות. להוכיח לעצמי כזה, שאני יכולה לעבור מבחן, שאני יכולה להיכנס לזה, ואני אהיה טובה בזה. זאת אומרת, הרגשתי שאני הולכת להיות טובה. אני זוכרת שאמרו לי, תקשיבי, גם אחרי שאת מוציאה את הראשון, אני אקח איזה חצי שנה עד שאת מוכרת את הבית הראשון, את יודעת, למכור בתים. ואמרתי, אתם תגידו לי כמה זמן ייקח לי למכור בית. אחרי שבועיים מכרתי את הבית הראשון, זה היה בדיוק זוג ישראלי, שהם היו דווקא צריכים אותי, כי אני ישראלית ומדברת עברית, וממש מכרתי ככה את הבית הראשון, זה היה בית יקר, יחסית לבית ראשון, והם לא ידעו אפילו שהם הלקוחות הראשונים שלי. ואז הבנתי גם על עצמי מה הכוח שלי. זאת אומרת, אני הגעתי לשם ונתתי את כל כולי, ונתתי הרבה רגש והרבה גם הדרכה מנטלית, כמו שאת אומרת, וחיזקתי אותם, הם בדיוק עברו גם למקום חדש והתחברתי אליהם, ומכרתי להם את הבית הראשון, והם היו פתוחים שזה אני כבר שנים במקצוע, זאת אומרת, הם אפילו לא יודעים שאני חדשה. Mm-hmm. ששם נכנס גם ה-fake it until you make it. כאילו, אף אחד לא צריך לדעת שאתה חדש, אף אחד לא צריך לדעת שאין לך ניסיון. תיתן את כל כולך, תיתן ערך, תתחבר, תביא את הדבר הנכון, וזה יצליח.
אני רוצה לחזור לרגע של המוטיבציה, כי אני חושבת שנגיד, אני יכולה להגיד על עצמי, שאני חושבת שקיבלתי את הדרייב הזה, אני חושבת מאבא שלי, מאוד, מאז שאני ילדה קטנה, אני תן לי המון ביטחון עצמי.
את אומרת, אבא שלך, אני ישר חושבת על בעלי, וזה זה, 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 זה מתקשר עכשיו לנושא שאני צריך חשוב לדבר על זה, שכל אחד צריך, זה מישהו אחד שיאמין בו, mm-hmm. ואם אין לכם, תקנו את זה, תשלמו למנטור, לא אכפת לי, אבל כן, צריך, את... כן, mm-hmm. צריך מישהו אחד, זאת אומרת, בעלי כל כך האמין בי, אני זוכרת שהיה ימים שאמרתי לו, תקשיב, כאילו, מה צריך אותי? יש כל כך הרבה מתופחים, אמריקאים, גברים, ניסיון, מה אני עכשיו יבוא וישנה? אמר לי, אין עוד אף אחד כמוך, את תגיע באנשים, יש לך יכולות מדהימות, הוא כל כך האמין, והוא אמר לי, חיה, אתה אופי גבוה. בזמנים שאת יודעת, התפטרתי מהעבודות פה, ועבדתי בחברת ביטוח, ופה ושם, ולא הסתדרתי, ולא הבנתי מה לא טוב בי. אמר לי, כי את נועדת לי יותר. את נועדת לשנות את העולם. הוא האמין בי בזמנים שאני אפילו לא הכרתי את עצמי, ולא האמנתי בעצמי. ואני חושבת שזה נתן לי הרבה, מה זה חושבת? אני בטוחה, זה נתן לי המון המון כוח, ועד היום, הוא אומר לי, תראי, עוד שנה, תהי ככה וככה. אמרת לו, מה, אתה רציני? אמר לי, תראי, הוא כאילו מאמין בי לפני, והוא כבר, את יודעת, זה נותן הרבה ביטחון. וכמו שאת אומרת, לך היה את אבא שלך, אני חושבת שכל בן אדם צריך את המישהו הזה שיזהה אותו ויאמין בו, ולפעמים, את יודעת, אין. אז כן, אז תיקחו הדרכה, תיקחו מנטור, תעשו הכל. בשביל לפחות ההתחלה, שיתקבלו את הערך הזה, את הביטחון, ואחרי זה כבר זה יעוף מעצמו.
יש אנשים שכנראה מקשיבים לנו, ואומרים כאילו, וואלה, לא נולדתי עם המוטיבציה הזאת.
מוטיבציה זה לא משהו שנולדים איתו. זאת אומרת, יש אנשים שאולי יש להם יותר בטבעי אופטימיות. אני נגיד הייתי ילדה נורא שמחה, גם במצבים קשים, ואת יודעת, הורים גרושים, והייתי כל הזמן כזה על הקו, והייתי נקרעת כל קיץ, הייתי נוסעת לאבא שלי, ואז נפרדת ממנו וחוזרת לפה, וזה
אבא שלך גר ב...
אבא שלי גר בחול, בארצות הברית. ותמיד הייתי ילדה נורא שמחה. זאת אומרת, בשפת הורים, הדבר הראשון שהיו לי אמא שלי, היא כל כך שמחה וחיובית. אז זה כן משהו שבא לי בטבעי, אבל אני יכולה להגיד לך שזה משהו שלגמרי אפשר לאמץ ולרכוש, וזה לא משהו ש... אתה יודע, זה או שאתה נולד עם זה או שלא. מוטיבציה זה שריר, זה צריך לפתח את זה. ואם זה לא בא לכם בטבעי, אז תעבדו על זה. על האופטימיות, על לראות את הטוב, ממש, תעבדו על זה. בהתחלה זה יותר רשמי, ואז פשוט זה יהיה טבעי. זה כמו אמונה, זה שריר, זה אם אתה לא תאמן את זה כל יום מחדש ותגיד לעצמך הצהרות חיוביות ותלמד את זה.
מעניין, בעצם את אומרת שכאילו המוטיבציה שלך הייתה הרבה גם סביב כסף, סביב היכולת לחיות חיים כאילו יותר עם יותר אופציות. האם זו שאיפה? כאילו האם, בסדר, אז אני לא יודעת, יעשה המון כסף, האם זה יעשה אותי מאושרת?
לא, חד משמעית לא. כסף זה לא המניע שלי, זה גם לא היה. אגב, שימי לב בכל מה שדיברתי גם על ההתחלה, רציתי לעשות משהו שהוא משמעותי, רציתי להגשים את עצמי, את הסיפוק, להיות בעשייה מבורכת. ותמיד אני אומרת, אפילו על השותף הראשון שעבדתי איתו בתיווך, עשינו הרבה טוב. אני מדברת את זה בככה, וואו, עשינו, לא, את לא תשמעי אותי, עשינו, כן, גם עשינו הרבה כסף, אבל עשינו הרבה טוב. לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אני אוהבת לחיות, ואני אוהבת חיים נוחים, אבל לחיות בפשטות זה לא דווקא לחיות בבית שהוא עלוב, ונראה לו טוב, ולא נעים, וישן. זה לא משנה. זה לא משנה אם זה זה או זה. בשתיהם אתה יכול להיות מאושר ואתה יכול להיות לא מאושר. זאת אומרת, אושר זה כן משהו שהוא מגיע מעבודה פנימית, תודעתית. זה להיות באמת מאושר מעצם היותך. לאהוב את עצמך, עצם היותך, לאהוב את החיים שלך, עצם קיומם. זאת אומרת, זה לא משהו שתלוי על אם יהיה לי את התיק הזה או את הנעל הזאת. זאת אומרת, זה יהיה כי בא לי כרגע לקנות, אז אני אקנה, אבל אין לזה משמעות מעבר לזה. זה לא באמת יעשה אותי יותר מאושרת. האושר הפנימי מגיע מעבודה עצמית, תודעתית, ומהרבה סיפוק. זאת אומרת, היום האושר שלי זה הילדים שלי, זה המשפחה שלי, זה בעלי, זה החיים שלי. וממש, מהדברים הכי קטנים, ללכת איתם לגינה, לאסוף אותם מהבית ספר, כאילו הדברים הקטנים האלה באמת נותנים לי המון המון אושר. וגם הסיפוק מהעשייה שלי, לדעת שאני נוגעת באנשים, לדעת ששולחים לי עכשיו הודעות, חיה, את לא מבינה, הפודקאסט הזה שינה לי את החיים, בזכותך עשיתי את הצעד הזה, בזכותך עשיתי ככה. לדעת שגם מבחינת אפילו עסקים, שזה השקעות, שאני גורמת לאנשים למלף את הכסף שלהם ולחתן עם זה ילדים ולהתקדם, ואני קצת גורמת להם לעוד קצת נוחות בחיים שלהם, כי הם יודעים שיש להם את הדבר הזה לעתיד, והם יודעים שזה עובד, והם יודעים שהם בידיים טובות. אז אם אני מקלה על חיים של אנשים וגורמת להם קצת יותר נוחות, זה סיפוק אדיר בשבילי. אני מסתכלת על זה ככה, ותמיד זה מצחיק, אני תמיד אומרת לבעלי שהיקום, אלוקים, תקראי לזה איך שתרצה, תמיד מנסים אותי ומביאים לי עוד דברים כדי לראות אם אני, את היושרה הפנימית שלי.
מעניין.
וכל פעם מגיעים אליי סיפורים של, זה יכול להיות חד-הוריות, זה יכול להיות גברים שהם כרגע, שזה הכסף האחרון שלהם, או כל מיני אנשים בסיטואציה קצת יותר מלחיצה, ושזה דורש ממני יותר אנרגיה בטיפול בהם, ואני בוחרת להכניס אותם, למרות שזה כלכלית לא תמיד שווה לי, וזה סכומים שאני בכלל לא מכניסה, וזה לא באמת רווחי לי. ואני עדיין עושה איתם עבודה, ואני הרבה פעמים משקיעה איתם הרבה יותר אנרגיה, מאשר אני משקיעה בלקוחות שזה יותר... וזה היושרה, זה התעודה שאני אומרת לעצמי, כן, אני עושה את זה באמת משליחות. ללא ספק, כי אחרת לא הייתי עושה את זה. וזה השליחות האמיתית, שאתה פועל משליחות ומתשוקה, ואתה עושה דברים טובים, אני תמיד אומרת, הכסף מגיע, הצלחה אמיתית היא לתת ערך, לשיר איזה חותם בעולם, להשפיע על בן אדם, על חיים של בן אדם, והכסף יבוא. זה משהו שהוא כאילו מגיע אוטומטית, וזה לא משהו שאני היום לא עובדת כדי לראות את הכסף. לא מעניין אותי. זה באמת, זה נשמע קלישאתי, אבל כמו שאת אומרת, הגעתי למצב בחיים שאני חיה נוח, שטוב לי, ואני גם יודעת שתמיד יהיה לי. תמיד יהיה לי. כי שאתה צינור ואתה עושה דברים טובים, מכוונות תאורות וטובות, אתה לא תהיה מסכן. אתה לא תהיה אף פעם מסכן. הכסף והשפע מגיעים, אבל אתה צריך להיות ממוקד בהשתדלות שלך, של מה שאתה יכול לעשות, וזה לעשות טוב. כל אחד נולד עם כלים, עם סל, עם איזשהו תיק שהוא יכול להשפיע ולתת ולעשות טוב בעולם. ואתה צריך פשוט לזהות את זה ולפתח את זה ולתת את כל כולך שם. וזה יגיע. זה יכול להיות מישהי שיש לה מכון כושר והיא מרגישה שהיא משנה לאנשים את החיים. זה יכול להיות מישהו שעושה ציפורניים, לא משנה לי מה. כל דבר. והיא יכולה עדיין להשפיע ולתת ולגרום לאנשים להרגיש יותר טובים עצמם. והיא יכולה שם לעשות את השליחות שלה. כמו שאת אומרת, בהייטק, בכל דבר ובכל תפקיד, בן אדם יכול לעשות את זה לכסף, ובן אדם יכול לעשות את זה לשליחות ומטרה מעבר, וזה האושר האמיתי.
אני אקח את זה באמת למקומות של העבודה, אני חושבת שבעצם את אומרת לא להיות מונע מלחץ, באופן כללי. כלומר, הפעמים אנחנו מגיעים לפתור בעיות מאיזשהו מקום של לחץ, מגיעים לזה פגישה עם המנהלת מאיזשהו מקום של לחץ, טוב, לא יודעת, אני צריכה לרצות, אני צריכה כאילו להיות בסדר, אני צריכה... ואת אומרת, כאילו, תגיעי מתודעה של לעשות טוב.
כן. כן, 100%, את יודעת, את רודפת אחרי משהו, תרדפי אחרי מישהו ברחוב ויברח, מן הסתם, כן? כאילו, אי אפשר לרדוף אחרי שום דבר, ואי אפשר לעשות שום דבר מאובססיה או מלחץ או ממשהו שהוא לא חיובי, כי זה פשוט יברח, וזה ילך וזה לא יחזיק מעמד.
אבל זו עבודת חיים, כי זה מאוד קשה, אנחנו כאילו בדיפולט, אנחנו אנשים, בדיפולט אנחנו רואים, אתה לא טוב.
אבל תקשיבי, זאת העבודה העיקרית. זאת אומרת, העבודה בחוץ אמורה להיות הרבה יותר קלה. זה או שאנחנו נעבוד בחוץ מאוד מאוד קשה, וגם לא בהכרח נגיע לתוצאות שאנחנו רוצים, או שניכנס רגע פנימה, שם נעבוד קשה, ואז העבודה בחוץ היא הרבה יותר קלה.
בוא נדבר פרקטית. כמה שעות ביום את יושבת עם עצמך ו...
כל הזמן, זה עבודה יומיומית. זה כל הזמן. אין מצב שאני מאשימה, או שאני... אני כל הזמן בלקיחת אחריות. אני לא מאשימה אף פעם על מישהו אחר, ואני לא אומרת, "וואי, זה קרה לי טוב." אני נכנסת בעצמי, ואני בודקת כל הזמן, ואני בעבודה עצמית שהיא באמת דקה-דקה, וגם הרבה הרבה אמונה.
את עושה את זה ברמה של לכתוב עלת ונייר, או שכאילו...
לפעמים כן, אם יש לי כרגע משהו, אם זה אתגר, אם זה בן אדם, או משהו שמפריע לי, אני כותבת רגע על נייר, ואני כותבת מה זה משרת לי, ועל מה אני יכולה לעבוד, ואני מתמירה, ואני עושה עבודה גם שהיא יותר פרקטית, אבל גם שהגישה היא לעשות טוב, ויש איזה, נגיד, לקוח שהגיע אליי לא מזמן, ומאוד התחברתי לסיפור שלו, אני מאוד מאוד רוצה לעזור לו. והוא מאוד מאוד קשה לו לקחת החלטה. מאוד מאוד קשה, הוא לא סומך על עצמו. הרי מה גורם לבן אדם לא לקחת החלטה? שאין לו מספיק חוסן נפשי. שהוא מפחד שהוא לא ידע להתמודד עם ההשלכות.
כן.
אם עכשיו את לוקחת החלטה, ואת יודעת שאם עכשיו את טיפלי, איך את תרגישי? אם את יודעת שאת חזקה, ואת תתמודדי עם כל משבר וכל אתגר, ואת תקחי ותמנפי, את גם לא מפחד לקחת החלטות. אני היום במקום שאני לא מפחד לקפוץ למים. אין לי פחד לקחת החלטה, כי ברגע שאני מחליטה משהו, אני יודעת שאני עומדת מאחורה, ואני אתמודד עם כל דבר. אבל בן אדם שאין לו את הערך העצמי הגבוה הזה, ואין לו את החוסן הנפשי, זאת אומרת, שם העבודה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני עשיתי את ההשתדלות שלי. אני הבאתי לו את כל הפרטים, וליוויתי אותו, ובאמת נקשרתי אליו, אני רוצה מאוד שהוא יצליח, אני יודעת גם שהוא כל כך יכול להתקדם משם, ובכלל, אני רוצה להכניס אותו להשקעה שהיא מדהימה, ואני יודעת כמה זה יכול לפתח אותו. אבל זהו, עשיתי את ההשתדלות שלי. זאת אומרת, שאתה פועל, אתה יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות. אני עשיתי טוב כבר. אני השפעתי, אני נתתי ערך, אני מוכנה גם לעזור לו. זהו, זה כבר לא בידיים שלי. לשחרר. בכל דבר. את רוצה עכשיו לקוח מסוים, את רוצה פרויקט מסוים. את באה, את נותנת את הערך שלך, את הידע שלך, את מה שאת יכולה לעשות. התוצאה זה כבר לא בידיים שלך. יש לנו שליטה רק על הפעולות, לא על התוצאות. ושאת חיה בצורה הזאת, אז את רגועה, ויש לך שלווה, ואת לא רודפת אחרי שום דבר. את פשוט עושה, you do you. זהו.
את פשוט כן, את. כן, לוקחת את זה נגיד לדוגמות של פרויקטים, שהרבה, את יכולה לעבוד על פרויקט מסוים, ואז בסוף או שהוא מצליח או שהוא לא מצליח, או שהוא בכלל כאילו יורד מפריורטיז כאלה ואחרים, פשוט כאילו נעלם.
כן.
ואז באמת זה, איך אני לוקחת את זה.
את לא הפסדת, כן. את לא הפסדת, כי את אומרת, אני עשיתי עכשיו פרויקט, עבדתי על משהו, זה השאיר לי את הידע, זה קידם אותי, זה עשה לי טוב. בזמן שעבדתי על זה נהניתי, חקרתי עוד דברים, גיליתי עוד דברים חדשים. מכאן זה כבר זהו, אין לי שליטה על מי ייקח את זה, זה ילך, לא ילך. אני יכולה לעבוד על התודעת שפע, לזמן לעצמי טוב, להאמין של לראות כבר. תדעת, אני אומרת, תדמיינו כבר איפה אתם רוצים להיות ותרגישו איך זה מרגיש. אם עכשיו, לא משנה, אמצאת סטארט-אפ ועכשיו מישהו קונה את זה ב-300 מיליון דולר, כן? איך תרגישי? איך תרגישי? מה זה יעשה לך? תלכי כבר עכשיו ככה. תלכי במשרד, בבית, בתחושה שמישהו עכשיו קנה את הסטארט-אפ שלך. תלכי ברגשה הזאת. תרגישי ככה. את זה את יכולה? זה בשליטה שלך? מצוין. זהו. זהו, תעשי את מה שאת יכולה לעשות, מה שבהשתדלות שלך. מעבר לזה, אין לך שום שליטה.
אני חושבת שכולנו רוצים דברים, כי אנחנו רוצים בתת מודע את הרגש של מה שזה מביא, אנחנו פשוט לא מודעים לזה.
את הרגש, בדיוק. את רוצה עכשיו להיות, שיהיה לך סכום של כסף בחשבון. למה את רוצה את זה? כי מה זה ייתן לך להרגיש? אז תרגישי את זה כבר עכשיו. ואז כבר את יודעת, תני לה עולם להפתיע אותך באיזה דרכים זה יבוא. לפעמים יש לנו סיפור בראש, אנחנו אומרים, ככה אנחנו צריכים להצליח. אני רוצה לעשות את זה ולעבוד פה, ושהוא יעשה את זה, וכאילו יש לנו כבר את הסיפור המאוד מאוד ברור, ואת השלבים, ואם זה לא יקרה ככה, אנחנו יכולים מאוד להתבאס ולהתאכזב, ואפילו להתייאש, כי זה לא קרה איך שתכננו שזה יקרה. אבל אם אני אסביר רגע את התוכניות בצד, אסביר את הרשימות, אסביר את השלבים, אני רק מתרכזת באיך אני ארגיש שיהיה לי ככה וככה. איך אני ארגיש, ואני מרגישה את זה כבר עכשיו, ואני נותנת ככה לדמיון, לקחת אותי ולעולם, להביא את זה בצורה, ואז אני גם לא מתאכזבת, אני רק בהודיה על כל דבר שקורה. נכנסת עסקה חדשה, וואו, מדהים. לקוחות חדשים, מערכות יחסים חדשות, מדהים. אין לי את אני אומר לך, אין לי את הדבר הזה, השנה אני רוצה ככה וככה. לא, אני רוצה להמשיך גם היום. המטרה שלי לשנה החדשה זה להמשיך להשפיע ולגעת בכל כך הרבה אנשים, להמשיך לעשות טוב, להמשיך לנהל את העסקאות כמו שאנחנו עושים, להמשיך לעבוד עם האנשים שאני כל כך אוהבת אותם, יש לי שותפים מדהימים אגב, שגם זה זימון מציאות. פשוט להמשיך לעשות טוב, להמשיך לעשות טוב, להיות שלווה, להיות אמא טובה, מאושרת, מסופקת, לגדל את הילדים שלי בנחת. זה החלום, זה המטרה לשנה הבאה. אני לא יודעת מה יהיה. יכול להיות שיבוא ככה פתאום, יבוא ככה, ואני רוצה להמשיך להרגיש, וגם בשנה החדשה, כמו שאני אוהבת להרגיש. זהו. זה המטרות. ואז את יודעת, את לא מתאכזבת מכלום, ואת רק מופתעת לטובה, ואת רק אומרת תודה על כל דבר שקורה. אני רואה את זה הרבה, אני אומרת לך, אני רואה את זה הרבה, אפילו על עובדות במשרד. לא, ולמה את מבועסת? כי רציתי ככה וככה, וזה לא קרה, ואמרתי לעצמי שאני אתן לעצמי את היעדים האלה ואלה, ובסוף הגעתי רק לחצי, אז כאילו, אבל למה? למה? זה לא רגע שמקדם. אכזבה, זה לא רגע שמקדם. פחד, זה לא מקדם, זה לא מנוע צמיחה. כל הדברים האלה, זה סתם.
מצד שני, האם זה לא סותר את השאפתנות, את הרצון?
לא. לא, כי אתה לא תישאר במקום שאתה לא מרגיש בשיא הסיפוק והגשמה. זאת אומרת, אני היום נמצאת במקום. עובדה שאת התיווך עזבתי. למה עזבתי את התיווך? כי זה לא עשה לי סיפוק.
אז בעצם מה שאתה אומרת זה סביב סיפוק, כלומר, אם יש מפתח שממש מרגיש מסופק בעבודה וטוב לו, אז אין שום סיבה, כאילו,
נכון?
כי הרבה פעמים הקינה מניעה אותו.
נכון, אם הוא מסופק והוא מרגיש שהוא נותן ערך ויש לו יתרון והוא עושה משהו שהוא משמעותי, אין שום סיבה לעזוב את המקום הזה. הוא גם לא ירצה לעזוב את המקום הזה. היום אני במקום שאני לא רוצה לעזוב את מה שאני עושה לעולם. אני רוצה להמשיך ככה כל החיים. זה לא משנה כמה כסף יהיה לי. זה לא משנה, זה לא מניע אותי אפילו. אני יכולה היום, גם היום, אם אני לא אעבוד, אני אהיה בסדר. אני לא מוכנה, כי זה מבחינתי לא כסף. זה שליחות, זה עשייה, זה בשביל זה הגעתי לעולם. זה התפקיד שלי.
ואיפה אבל עובר הגבול בין באמת, נגיד, המשפחה, היכולת להיות עם הילדות, נכון? יש לך ילדים?
כן, יש לי שתי בנות ובן.
ואיפה עובר הגבול בין, את יודעת, להתקדם, להשיג, להגשים את הסיפוק הזה, והאם זה לא כאילו לפעמים ויתורים קשים?
לא.
מסביב משפחה.
לא ויתורים קשים, כי את הדברים החשובים אני לא מפספסת, וההפך, הזמן איכות שאני יכולה היום להעניק להם, הוא מטורף, כי זה
כן?
מבחירה.
מה?
סתם כי יום סטנדרטי. היינו איתם עכשיו שבועיים עם הילדים במקסיקו, כן? במלונות הכי יפים, ועשינו את האטרקציות הכי שהם הכי אוהבות, והיינו איתם ממש זמן איכות מטורף, כאילו רק אנחנו והם בתוך הבריכה כל היום, וביחד, וזמן איכות מדהים, מדהים, מדהים. פעם לא הייתי יכולה לעשות את זה לעצמי. ההפך, שיש לך יותר כלים, ויש לך יותר כסף, ויש לך יותר יכולת גם טכנית. את יכולה לתת להם הרבה יותר זמן איכות.
אבל דווקא אני אתן את הדוגמה הזאת, נגיד, של זמן איכות עם ילדים. אני גם השנה טסתי עם ילדים לשבועיים, היינו בגיאורגיה. היה מדהים. כאילו, הזמן האיחוד הזה עם המשפחה הוא דבר מדהים והכי מדהים. אבל אני דווקא רוצה לתת דוגמה מנגד, שכאילו שנה קודם נשארנו בארץ, והיינו גם זמן איכות מהמם.
ברור, גם בבית זה זמן איכות. אני אומרת, יש לנו אגב המון זמן בבית, יש לנו כימי ראשון, ויותר מזה, אני כל יום אוספת אותה מהבית ספר.
אז זהו, זה מה שעניינתי שואל.
כל הזמן, כל הזמן. אני יכולה לבחור, יש לי כבר את המשרד ואת העובדות, ואני יכולה לבחור מתי לעבוד ומתי לא.
אז כמה את עובדת בדרך כלל?
בדרך כלל בשעות הבוקר, שהילדות במסגרות, וזה גם מסתדר לי עם שעון ישראל, אם יש לי זומים וכאלה פגישות, ואת יודעת, גם במשרד אני נמצאת הרבה, ובבית גם, זאת אומרת, אני בוחרת היום מה אני עושה ואיפה אני עושה, ואחרי צהריים אני איתם, אני לוקחת אותם ואני איתם, כאילו אם זה בגינה ובגלידה, והמון המון זמן איכות, יותר מזה, גם שאני איתם, הן מרגישות שיש להם אימא שהיא מסופקת, שיש בה שלווה מסוימת,
כן, זה אני, נחת. וזה אני ממש מאמינה.
אז בכלל, כאילו, גם אם אני נוסעת לארץ עכשיו לשבוע לפגישות וזה, הם מאוד מעריכות את זה. טוב להם.
טוב, אז אני חושבת שכאן אנחנו שונות, כי בסוף ההייטק, אני לא נמצאת כולים אחרי צהריים עם הילדים.
בסדר. אז יש לך את הזמן איכות שאת מקדישה עליהם, ואין, תקשיבי, אפס ייסורי מצפון, את האימא הכי טובה לילדים שלך, נקודה. עצם זה שאת אימא שלהם. זה האימא שצריכה להיות להם, כאילו, אין פה יותר, אין אפס איסורי מצפון. אגב, זה משהו שאנחנו משדרים לילדים גם.
מצד שני, איסורי מצפון, אני חושבת, הם דווקא מקדמים אותנו גם, כי בקטע טוב, כאילו, אם אני חוזרת יום אחד הביתה, והפסדתי במקורי שני במיטה, ואני מגיעה ומנשקת אותם, מחבקת אותם כשהם ישנים. אז יום למחרת, כאילו, אני כן אתאמץ לחזור יותר מוקדם, שזה טוב, כי בסך הכל אני באמת יודעת שזה מה שעושה לי טוב.
אם זה מקדם אותך מצוין, כי יש כאלה שזה לא מקדם אותם, יש כאלה שזה מוריד להם ומוריד אותם וגורם להם לעשות פחות.
לפעמים זה גם ככה, זה גם וגם.
כן, אבל אני חושבת שאני משדרת היום לבנות, שאני עושה את מה שאני צריכה לעשות ומה שאני אוהבת לעשות, ואני מאושרת ושמחה, ואני רוצה שהם יגשימו את עצמם. אני כל הזמן אומרת לנועה שלי, אתי, מה שאת רוצה להיות, את יכולה הכל, את מדהימה, את... כלומר, אני מחמיאה לה גם על דברים ספציפיים, כאילו, אני נגיד יודעת, אפילו זה שהיא מתלבשת בבוקר ובוחרת לבד את הבגדים, וואו, את יודעת לבחור. את יודעת מה זה עושה לילדה בת 10. היא מסתובבת בתחושה, אפילו מילה קטנה, היא יודעת לבחור. היא תדע לעשות החלטות בחיים, כי אני כל הזמן דוחפת אותה לזה. אמא, מה את אומרת? מה אני אעשה ככה או ככה? אני אגיד לה, מה את אומרת? כאילו, אני נותנת לה תמיד את הבחירה, את הראייה מעבר הזאת. ואגב, עבודה תודעתית, כל הזמן, כל בוקר אני שמה להם הצהרות חיוביות, לפני שהן הולכות לבית ספר. אני טובה, אני חכמה, אני שמחה, אני חיובית, אני רואה את הטוב.
של מי הצהרות חיוביות? יכולה להוסיף איזה לינק או משהו?
נשים לך, כן, 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 הן צורכות את זה ברכב, את לא מבינה, היא ושום צורכות את זה כל בוקר, הן הולכות לבית ספר ככה.
את יודעת, סיפור מעניין, כשהבן שלי היה יותר צעיר, גם ראיתי איזה סרטון מגניב, והייתי תקופה שערה איתו כזה, היה לנו שיר, ראיתי את זה באנגלית, ואני תרגמתי לו את זה לעברית, כל מיני כזה, אני חכם, אני מוכשר, אני יודע, אני זה, ואז איכשהו זה התפספס, תקופה כאילו ממש ארוכה, ואז הוא הזכיר לי, אומרת, זוכרת שפעם היינו...
בטח, הם מתים על זה, תקשיבי, זה עושה להם טוב, זה באמת, זה, כל אחד, מגיל כזה הם צריכים את זה כבר. ואני כל כך שמחה שיש לי היום את המודעות, להעביר את זה בגיל כזה, לנו לא היה את זה, את יודעת, אנחנו הבנו את זה בגיל יותר מאוחר. אבל זה מדהים. ופה מתקשר כאילו שאתם רוצים לעשות משהו, פשוט תעשו את זה ותהיו שלמים עם זה. כמובן שזמן איכות וזמן משפחה, זה לא סותר. כאילו, אני לא מרגישה רע אם אני הולכת עכשיו לשבוע לארץ לפגישות. הם טוב להם, הם נמצאות במקום הכי טוב, בידיים הכי טובות. את התינוק אומנם אני לוקחת כל הזמן, אם אני נוסעת עם בעלי, או שבעלי נשאר איתם, לפעמים אני גם באה לבד. אז, you know, זה לא... מסתדרים, אין תירוץ, אין תירוץ. אם אני הצלחתי להגיע לאיפה שהגעתי בלי שפה ובלי כסף, ותוך כדי ילודה, והריונות, ולידות, ובאמת, כל הכביכול הדברים שהיו אמורים להשאיר אותי מאחורה ולהוריד אותי, ועדיין אני פה, כל אחד יכול. כל אחד יכול.
מהמם. אני אשתף אותך קצת בדילמה האישית שלי. נגיד, אני יודעת שיש לי איזה חלום לפתוח סטארט-אפ. להקים משהו משלי. עכשיו, אני גם עושה יוזמות מהצד. גם הפודקאסט זה סוג של יוזמה מהצד. גם התוכנית אקסלרטור לנשים חרדיות, זה איזשהו משהו שאני מריצה כאילו כאיזושהי יוזמה מהצד. אבל בוא נגיד, החלום הוא באמת על להקים איזה משהו שהוא יהיה משמעותי, איזשהו סטארט-אפ. עכשיו, דווקא לאחרונה, בעקבות זה שאני יותר כזה סביב פיתוח אישי וחיבור לעצמך וזמן לעצמך ומדיטציות, פתאום יש לי הרבה סימני שאלה, כאילו לגבי החלום הזה, לגבי האם אני באמת מוכנה לעשות את כל הוויתורים שאני רואה שאנשים סביבי עושים בשביל להיות יזמים. עכשיו, אני לא יודעת, אני גם יודעת שזה לא משהו שבכל מקרה אני רוצה לעשות כרגע, כי כרגע מאוד טוב לי בגוגל וכיף לי, אבל זה כן איזושהי מחשבה שפתאום אני כזה לא יודעת.
אז את צריכה באמת לחקור עם עצמך, כמו שאת אומרת, האם את מוכנה, האם את באמת רוצה את זה ולמה? כל הזמן אני שאלתי את עצמי, למה את רוצה את זה? ושהלמה הוא חזק, אז גם הקרבות והוויתורים גם מגיעים ואת מוכנה לעשות את הכל. אבל אני חושבת שאם זה באמת חזק אצלך, את לא תוותרי על זה, תעשי את זה מתישהו. כאילו זה לא יעזוב אותך. חלום שהוא חלום אמיתי, ויש לך למה חזק, ויש לך, את יודעת, תשוקה עזה למשהו, זה יקרה. זה יקרה, זה יקרה, תאמיני שזה יקרה, תכווני לשם, תדמייני את זה קורה, תביני, אבל עם עצמך בעיקר למה את רוצה את זה.
יש לי הסבר מאוד ברור ללמה.
אוקיי.
כאילו ספציפית אצלי, אני כאילו מאוד מאמינה שהמקום שאני הגעתי אליו כחרדית בתוך עולם הייטק, כאילו יש לי...
יש לך המון כוח, את יכולה להעביר את זה הלאה המון.
כן, אני מאוד מאמינה שמה שאני לא אעשה הוא תמיד יצטרך להיות סביב תרומה לכלכלה הישראלית ולחברה החרדית יחד, שזה בעיניי חיבור שחייב לקרות, כלומר אנחנו חייבים שיהיה כאן אוכלוסייה שיותר תכניס למדינה, כלומר, נכון. וגם אנשים שחיים היום בצורה שהיא כאילו חבל, סופר מוכשרים, שעובדים בעבודות נכון. פחות נחשבות.
כי הם וכאילו... לא יודעים אפילו שהם יכולים, כן. לא יודעים שאפשר אחרת.
בדיוק.
התודעה שלהם כל כך חסומה ומוגבלת, שהם לא חושבים על זה אפילו, כן.
אז אני מאוד מאמינה שיש לי שם, בעניין הזה, הלמה שלי הוא כן חזק, אבל יש לי כאילו הרבה... אני לא יודעת, פתאום כאילו דברים שהיו כזה סופר ברורים, אני חושבת אולי גם סביב המקום הזה, שאני אומרת, פתאום הכסף הוא לא המוטיב... בעבר הכסף היה לי מאוד מוטיבציה.
כן, אבל אתה עשית זה גם... אבל אם זה חזק, את תעשי את זה גם בחינם. ואז כבר כסף מגיע, מה אכפת לך? כאילו זה מגיע, הרווחת את זה ביושר.
אולי זה אינדיקציה טובה.
אבל אני הרגשתי את זה על עצמי, שאני מכניסה, אני אומרת לך, נשים ואנשים פה בארץ, מסכומים שבאמת לא שווים לי, לא כלכליים לי, ואני עדיין עושה את זה, אז הבנתי שזה באמת שליחות. הבנתי שאני באמת, זה חזק ממני. ושאת הרגישי שהלמה שלך חזק והפעולות שלך, שאת חייבת לעשות את זה, שזה השליחות שלך, את תעשי את זה, וכסף יגיע. ותמיד, תמיד כסף מגיע גם מדרכים, כסף נדבק אלייך. וזה משהו טוב, זה חיובי, כי את יודעת, איזה טוב היום אני עושה עם כסף, כמה אני תורמת, כמה אני מחזקת אנשים, ארגונים שממש, את יודעת, נשענים עליי, או כל מיני, עליי. אני רק שליחה, אני לא יותר מזה, אבל יש לי, אני צינור. וצינור אף פעם לא נגמר, תמיד זורם בעוד שפע. אז גם לא להיבהל מהמילה כסף, כי זה משהו שהוא אנרגיה. זה מגיע אחרי שאת עושה טוב, אחרי שאת פועלת, אחרי שאת בשליחות, כסף נדבק אלייך. כי ככה זה עובד, זה אנרגיה.
אני חושבת שאולי גם מה שאני אומרת ממך, זה אולי אני גם יכולה להגיד לעצמי שזה שאני רואה טייפקאסט מאוד מסוים של יזמים שעובדים בצורה מאוד מסוימת, שאולי גם כאילו סימן שלה סביב יושרה, סימן שלה, כאילו... לא יודעת, סביב work-life balance, סביב... אולי אני יכולה לעשות את זה אחרת.
יש לך את הדרך שלך, לכל אחד יש את הדרך שלו ואת היוניק שבו הוא יכול לעשות את הדברים ולפעול. ברור, אני גם מאוד שונה בנוף.
נכון, האמת נכון.
כי מצד אחד, את יודעת, תראי אותי בעסקים ובמשרד, זה יכול להיות עולם אחר. אני יודעת להיות קשוחה ואני מאוד מקצועית ואני יודעת מה אני עושה ואת יודעת, יש לי עובדים תחתיי והכל. מצד שני, אני פועלת המון עם רוח, המון עם רוח, אני מאוד מחוברת לעולם הזה ולתודעת שפע, ואני עובדת הרבה על חיבורים ואינטואיציות, ואני עובדת קצת שונה. ובאמת, כמו שאת אומרת, לא רואה בכלל את הכסף ממול, אני כבר באמת רואה את השליחות והמטרות, ואני מאוד משלפת את זה, יש איזה דיסוננס קטן, כאילו בין, אבל אני משלפת את זה בצורה מדהימה, ברוך השם. ואז הבנתי שזה הדרך שלי. זאת אומרת, כן יזמים יכולים להסתכל עליי מהצד ולהגיד, וואי, מוזרה הזאת, כאילו, איך היא עובד, כאילו... לא תראה הרבה יזמים שמדברים על אני מרגישה שזה טוב, מה רגשות? כן. תוציא רגשות, זה עסקים. אבל הם רואים שזה עובד לי. אז הם כבר לא, את יודעת, הם כבר לא אוהב את זה, הם פשוט רוצים לשמוע. את יודעת, ככה זה, בהתחלה מזלזלים, בהתחלה כזה וזה, ואז כזה, איך עשית את זה? תספרי לנו. אבל כן.
את נשמעת כל כך מושלמת, ואני חייב
לשאול. לא, ממש לא, יש לי פה עבודת חיים, מה פתאום? אני לא הייתי פה אם הייתי מושלמת, אל תגידי את זה, אני רוצה להמשיך להיות פה הרבה שנים. לא, אבל זה עבודת חיים, אני ממש לא, אני בסך הכל באמת, באמת עובדת על עצמי מאוד מאוד קשה. אני עובדת ממש בלשפר את עצמי, אני עובדת על המידות שלי, כל הזמן בלהיות יותר טובה, אבל אני ממש רחוקה מלהיות מושלמת.
איפה הדברים שאת מרגישה כזה על עצמך שקשה לך יותר?
אני מאוד עובדת על לשחרר שליטה, בכל הבחינות. יש משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות הכל בעצמי, ואני לאט לאט כזה משחררת ונותנת עם זה לבעלים, זה לשותפים במשרד, כאילו באמת אני עובדת על זה. להתמסר, לשחרר. וכל מה שאני גם טובה היום, זה לא שאני עובדת על משהו ואז זה נהיה טוב וזהו. זה עדיין, זה מגיע בכל מיני וריאציות אולי שונות, אבל עדיין זה עבודה. זאת אומרת, כל הזמן, על להאמין, לשחרר, למשוך לעצמי טוב, הכל, כל מה שהגעתי ואני עובדת, אני עדיין ממשיכה לעבוד על זה. אבל זה בעיקר, פחות להיפגע, לקחת ללב. אני יכולה באמת להיקשר לפעמים לאנשים וממש זה, וגם זה אני עובדת על זה. יש עבודה, תשמעי, זה עבודת חיים. זה באמת עבודת חיים. אבל השאיפה שלי זה באמת להמשיך עם הרצון הזה כל הזמן, לעבוד על עצמי ולהיות יותר טובה ולהשתפר ולעשות כמה שיותר טוב. כן.
וואו, חיה, היה ממש ממש מרתק.
תודה, גם לי.
ממש, ממש תודה רבה.
את השראה, תקשיבי, אני נכנסתי לפה ואני מסתכלת עליך ואני רואה גם בחורה בת 28 חרדית, בארץ עוד, שבארץ זה לא קל.
נכון, בארץ זה יותר מוכר.
שבית חרות, ואת נמצאת במקום מדהים, ואת באמת, אני חושבת שיש לך שליחות פה מטורפת, להעביר את זה הלאה, לנשים חרדיות שאת יודעת, מגיעות ממקום שלפעמים לא יודעות בכלל שזה אפשרי, ואת הוכחת שזה אפשרי. אז תעבירי את זה הלאה כמה שיותר.
תודה, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שהקשבתם עד עכשיו. אם אהבתם את הפרק, מוזמנים להמליץ לחברים ונשתמע בפרק הבא. ביי!